ואת שידורי כל חי ניתן לקלוט בתדרים 93.8 FM, באתר כל חי ובאפליקציה.
בכל מקום, בכל שעה בשבילי, כל חי תמיד איתי, כל חי.
כל חי, תמיד איתי. דרך חיים, עם הגאון הרב חיים איידנס. מאזינים המעוניינים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ב-03-593-93. פקסים ניתן לשלוח ל-03-616-4477. ניתן לשלוח גם הודעה לשידור באמצעות אתר כל חי ובאפליקציה.
ערב טוב ומבורך לכל המאזינים. אנחנו בתוכניתנו דרך חיים, שבתחילתה פינתנו לעומקם של דברים, בלימוד וליבון ההלכה ממקורותיה השונים, עד לפסיקתה בסייעתא דשמיא הלכה למעשה. בראשית הדברים, נודה למפיק ולטכנאי המסורים והיקרים מורי כהן, שלמה פולק, ולכל המסעים במלאכת הקודש, ונבקש מכם המאזינים, אם יש בידכם שם אדם הזקוק לרפואה, בפרט בעת הזו, אנא שלחו את השם בצירוף שם האם, ונקדיש את דברי התורה שיאמרו לרפואתם השלמה בתוך שאר חולי ישראל. כפי שנדברנו, נמשיך הלאה ללמוד על סדר מרן השולחן ערוך ומרן הרמה.
לעומקם של דברים, המחשבה שמאחורי ההלכה.
ושוב ערב טוב ומבורך לכל המאזינים. יהיו הדברים לרפואת כל חולי עמו ישראל, וכן לרפואת חיה בת בלומה, נחמה אסתר, בטרנה מרים, יוסף בן רות, יעקב בן ציוויה הנדל. כותב מרן השולחן ערוך, ולא ילך דלת אמות בגילוי הראש. אסור לאדם ללכת דלת אמות בערך 2.5 מטר בגילוי ראש, בלי לחסות את הראש שלו, בכיפה. כותב בעל התז, רבי דוד הלוי, מאבירי הפוסקים בסימן ח', שבזמננו, שכל היראים לדבר השם מכסים את הראש, שמים כיפה. האיסור ללכת בגילוי ראש בלי כיפה הוא מעיקר הדין, ולא ממידת חסידות. ישנו דיון בפוסקים, האם מותר ללכת בבית? יש תקרה מעלינו. האם בבית כן מותר ללכת בגילוי הראש, או שכל האיסור הוא דווקא ברחוב, כשמעלינו כיפת השמיים? אבל כאמור כיום, גם בבית שמעלינו יש תקרה, יש איסור גמור ללכת בלי כיפה. ומי שמקל ראש בדבר, העריכו מאוד הפוסקים האחרונים בחומרת הדבר, שעובר משום ובחוקותיהם לא תלכו. כך כותב בעל התז, חוקות הגוי, ללכת בגילוי ראש. מקום הכיפה נחשב למקומות המחוסים, שאם אדם נוגע מתחת, הוא צריך ליטול ידיים, כך כותב השולחן ערוך הרב. החתם סופר מפליג, שהוא נקרא בשם חצוף ופושע, מכיוון שהוא הולך נגד מה שעם ישראל הכריע. המערי ברונה, אחד מגדולי האחרונים, שנסמכו עליו רבים, הוא הצדיק אדם שנידע את חברו שהלך בגילוי ראש, והוא הגדיר אותו אפיקורס ועובר על דת יהודית. מכל זה רואים, הדברים החמורים שהזכרנו, כמה כיום הדבר חמור, כמה אין להקל בו ראש. צריך להבין מהי ההגדרה של כיסוי ראש. הרבה מאחרונים כתבו שהכיפה צריכה לחסות את רוב הראש, ושכל אחד יראה מכל צד שהאדם חובש כיפה. מכל צד שאנחנו נסתכל, נראה שהאדם הזה הולך עם כיפה. כך כותב רבי שלמה קלוגר, באלף לך שלמה, ועוד מאחרונים. בפחות מרוב הראש, אם הכיפה לא מכסה את רוב הראש, את רוב הקרקפת, אז אסור ללכת דלת אמות. זה נחשב כמו שאתה הולך, בלי כיסוי ראש. מרנן, האגרות משה, היחווה דעת, מסכימים שהעיקר שהכיפה תהיה ניכרת מכל צד. אין צורך שהכיפה לדעתם הרמה. אין צורך שהכיפה תכסה את רוב הראש, אבל צריך שכל אחד שמסתכל עליי יראה מכל צד את הכיפה. זה ניכר. אין צורך שיכסה את רוב הראש. אפשר לעשות לדוגמה כיפה גבוהה. רואים אותה. היא ברורה. אבל כיפה שהיא כל כך קטנה שהיא בכלל לא ניכרת. לא רואים אותה. זה לא נחשב לכיסוי בכלל. לו יצויר שאדם ימציא כיפה שקופה. זה ביטוי היום. אז ודאי שזה לא נחשב לכיסוי ראש, כי לא רואים אותה. השומרי אמונים, זכר צדיק וקדוש לברכה, רבן רוטה בספרו, הוא כותב שכל שהכיסוי מכסה יותר, יש יותר השראת השכינה על אותו אדם. ישנה אפילו מידת חסידות, כך כתוב בשלה הקדוש, מביא אותו אמירן המשנה ברורה, לישון גם עם הכיפה, כשמירה, עול מלכות שמיים. מעבר לכך, כותב זקני המערשה, במסכת שבת קופנון וב, עכשיו היה יורצייט שלו, היי כסלב שין צדיק ב', חזל מספרים שאמא של רבי נחמן בר יצחק, כיסתה את הראש שלו כדי שתהיה לו יראת שמיים. הרי שואל, זקני המערשה, כולם מכסים את ראשם, לא רק אמו של רבי נחמן בר יצחק מכסה לו את הראש, כל הילדים מכסים את ראשם, אלא שאמו של רבי נחמן הייתה עושה לו כובע מעבר לכיפה. לכולם יש כיפה, היא גם עשתה לו מעבר לכך כובע מיוחד. וזו הכוונה בגמרא, סודרה על ראשי. סודרה מלשון סוד השם ליראיו. באמת רבים מיראי השם מקפידים לשים כובע נוסף מעל הכיפה, כמו שכתוב בסידור יעבץ. מצאתי בספר מדרש פנחס, מקדוש השם רבי פנחס קוריץ, זכרו יגן עלינו, תלמיד חבר של הבעל שם טוב. הוא כותב שם הרבה על סוד לבישת הבגדים. הוא כותב שליהודי יש שתי בחינות של מוכין, יראה אילאה ויראה תתאה. וכנגד זה צריך שתי כיסויים. יש עוד טעמים על פי נגלה, על פי סוד, הרבה נאמרו בדבר. לכן באמת רבים הלבישו תמיד כובע על הכיפה לתוספת קדושה. כשבשעת תפילה, כותב מרן המשנה ברורה בהלכות תפילה בסימן צדיק א', שבמקום שרגילים לדבר ולהיפגש עם שרים ונכבדים בחליפה וכובע. אתה לא תיפגש עם אדם נכבד בלי חליפה, בלי כובע. בוודאי שככה תתפלל. אתה מחויב להתפלל עם כובע וחליפה. כשכיום הדברים בוודאי השתנו. אפשר להיפגש עם אדם נכבד בלי כובע, בלי חליפה. היום אפילו אנשים חשובים בעצמם שתופסים משרה חשובה, מגיעים כיום עם חולצה פשוטה, בלי חליפה. ולכן מי שרגיל כך ללכת כן יכול להתפלל כך. אבל בכל זאת רבים הקפידו גם היום להתפלל רק עם חליפה וכובע, כמו שראוי לעמוד לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. בפרט מי שיפגש עם רבו ומורו. הרי תמיד הוא ילביש כובע וחליפה, כי הוא פוגש את רבו, הוא פוגש את מורו. אז לכאורה מדין הוא מחויב להתפלל עם כובע וחליפה, כי מורה רבך, כי מורה שמיים. אגב, היינו צריכים לצטט בראשית הדברים את דברי האגרות משה. מרן האגרות משה בחלק יורה דעה כותב שמי שלצורך העסקים שלו צריך כן להוריד את הכיפה. הוא מדבר בחוץ לארץ, אדם שכל עסקיו עם הגויים, אז הוא מכה לו שבפגישות עם הגויים הוא יהיה בלי כיפה. הוא מסביר שנכון שהתז כתב שיש חשש לבוחוקותם לא תלכו, אבל הגויים היום לא הולכים בגילוי ראש בגלל עבודה זרה, כמו פעם שהיו גלחים. ביידיש, כשרצו להגיד גוי, עובד עבודה זרה, היום אומרים גלח. למה היום אומרים גלח? כי הם מגלחים את הראש שלהם. כיום אין עבודה זרה, כיום אין כמעט מי שמאמין בשטויות שכאלה. והסיבה שהם הולכים בלי כיפה, זה לא בגלל עבודה זרה. לכן הוא מקל שגם התז כאמור בדיעבד, בסיטואציה שכזו, כן יבוא להקל. אני מיד מתייחס כאן להערה על מה שנדברנו. הרב לא ציטט מקורות רבים שבכלל כיפה זה מידת חסידות, ולכן גם כיפה קטנה ממש גם היא מותרת. הכוונת השואל שכותב על מקורות רבים שכיפה זה מידת חסידות ולא מעיקר הדין, לדברי המערשה למפורסמים בתשובה. גם מרן החידה, גם במחזיק ברכה, גם בברכי יוסף, מביא את הגמרא בשבת קוף י"ח, את הזוהר פרשת פנחס, את מרן הבית יוסף בסימן ח', ובכל זאת, הכרעת הפוסקים בעריכות עצומה, שכיום זה מדינה, לא רק ממידת חסידות, הפלגנו במקורות, כיום המנהג הוא לדינה, כמו שכותב התז, כמו שכותב החתם סופר, וכל מי שציטטנו, רבי שלמה קלוגר ועוד, לכן כיום כיפה קטנה ממש, היא לא נראית בכלל, זה לא נחשב לכיסוי ראש. זה שיש שככה הולכים, הם רק מצהירים לכולם שהם שומרי תורה ומצוות, אבל הראש שלהם לא מכוסה. ואם כבודו רוצה הרחבה גדולה, יעיין ביביע עומר בחלק ט' בתשובה הראשונה באורח חיים, ויראה שם איזוז גבורת מרן היביע עומר, שהביא חושבני מאות מקורות, והכרעה היא כפי שנדברנו להלכה למעשה. נצא להפסקה קצרה וכבר שווים אל המאזינים בתוכנית דרך חיים.
עכשיו איתכם דרך חיים עם הגאון הרב חיים איידלס. ערב שבת קודש בכל חי. בשמונה בבוקר משה הופדיצ'ר ויצחק שיינפלד סוגרים שבוע. בתשע שמור וזכור עם הגאון הרב אברהם יוסף. בעשר הגאון הרב מיכאל לסרי בשיחת חיזוק מיוחדת. באחת עשרה אור התורה עם הגאון הרב יצחק דוד גרוסמן. ובשתים עשרה קובי סלע והמאזינים מוקירים את השבת. מתכוננים לשבת עם כל חי.
החלה מחירת בלק פריידיי במחסני חשמל, פתוחים לקהל בסניפים, באתר ובטלפון, כוכבית 5018. שלם וכך עוד היום אצלך בבית.
המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
שלום, זה בנוגע לפיקדון.
סליחה אדוני, הגעת למחלקה לא נכונה, אני מעביר אותך, אבדוק מי יוכל לעזור לך.
מדהים לך שמעבירים אותך מפקיד אל פקיד? בזמן שבנקים אחרים מעבירים אותך כל פעם אל פקיד אחר, במזרחי טפחות יש לך בנקאי אישי שזמין עבורך עם מענה אנושי. להצטרפות חייגו כוכבית 8860. מזרחי טפחות, בנק אנושי כמו שמתאים לך.
המשרד גז מציגה קונטרול פלוס, שירות דיגיטלי המטריע כשנגמר הגז ומזמין לכם בלון גז חדש באופן אוטומטי כדי שאף פעם לא תישארו בלי גז. פרטים באתר ובכוכבית 3626. תהיו בטוחים שזה המשרד גז.
שריפות רבות פורצות בבתי מגורים בעיקר בשעות הלילה. העשן עלול להרוג עוד לפני האש. בשריפה, או שגלי העשן יאיר אתכם, או שלא תתעוררו בכלל. התקינו גלאי עשן בביתכם. זה פשוט להציל חיים. כבאות והצלה לישראל, המשרד לביטחון הפנים.
וואו, הגרלת ענק בשטפנשט, שנה שלמה של רוגע כלכלי, משכורת חודשית לשנה פלוס רכב חדיש לשנה פלוס שלוש הגרלות בונוס ועוד. כל ההכנסות לטובת הקמת מקווה טהרה והכנסת אורחים בעיר יס שברומניה על יד קברו של הצדיק הראשון בשטפנשט. לרכישת כרטיס חייגו 03-579-03-03, חייגו 03-579-03-03.
כן נגיף, לא נגיף, את החלונות בבית הכנסת לא נגיף. נגיף הקורונה מועבר באמצעות טיפות הניתזות מהפה ומהאף, בעיקר בדיבור. בחלל סגור, בלי זרימת אוויר, הרסיסים הקטנים נותרים שעות ארוכות באוויר, ושהייה ממושכת במקום צפוף וסגור מגבירה את סיכויי ההדבקה. בתפילה, בשיעור ובשעת הלימוד מוודאים שהמקום מוברר. בכל מקרה של ספק או חשש לקורונה, כדאי להיבדק, בלי צורך במרשם ובחינם. לפרטים נוספים חייגו לקו המידע של משרד הבריאות לציבור החרדי, 03-509-7000.
סוף סוף אפשר כבר לראות את האור. עכשיו ברשת הצורפים 40% הנחה על כל החנוכיות. תרשו לעצמכם את הדבר האמיתי ותאירו את הבית עם חנוכיית הצורפים בעיצוב ייחודי ב-40% הנחה. סניפי הרחוב פתוחים לשירותכם. תבואו, תתחדשו.
סליחה בבקשה, אפשר לשבת?
בוודאי, מרכז השולחן והכיסא, כל סוגי השולחנות והכיסאות למטבח, לסלון ולמשרד, במחירים מיוחדים מהיבואן לצרכן. מרכז השולחן והכיסא, ירמיהו 23 ירושלים, פתוח מ-10 עד 10 רצוף.
זה לא בלק פריידי סתם, זה דאבל פריידי בעלם. גם הנחות מטורפות וגם כסף בחזרה. כפוף לתנאי המבצע, כוכבית 8999.
כולם אומרים לכם להיות חזקים. חזקים בדיבורים, אה? בסופרב דואגים שתהיו חזקים באמת. תמיד. סופרב, יצרנית אוספי הבריאות הגדולה בישראל. שומרת על המשפחה שלכם חזקה לאורך כל הדרך, עם המוצרים המובילים בחשות מעודרת. סופרב, לחזק אתכם זה הצד החזק שלנו.
מאזינים יקרים, סגולת הטהרה ממרן הרב עובדיה, זכר צדיק וקדוש לברכה, לזרע קודש בר קיימא. המעוניינים לקבל פרטים על הסגולה הנדירה, חייגו עכשיו, כוכבית 2675, כוכבית 2675.
ביבשי כביסה במבצעי בלק פריידיי במחסני חשמל.
המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
לטיסה לחול צריך להמתין, למים חמים? ממש לא. רגע לפני שהחורף מגיע, התקדמו למחמם המים של פסגז ותהנו ממים חמים ללא המתנה 24 שעות ביממה. פסגז, כוכבית 9636.
עכשיו איתכם דרך חיים עם הגאון הרב חיים איידלס.
חזרנו אליכם המאזינים, שואלים כאן, האם גם לגלות את הידיים מעבר למרפק זה גם מהדין שהזכרנו לפני כן שיש בזה איסור? רבי משה פיינשטיין כותב בהרחבה בשתי מקומות שכל נושא של גילוי מקומות מחוסים באיש, בדגש באיש, בגבר, זה מעלה וזהירות, מדין שיביתי השם לנגדי תמיד. לא מדובר כאן על מקומות שלא צנועים, שזה אסור מדין. לכן, כותב בהרחבה רבי משה פיינשטיין, שזה לא נמדד איך אני אעמוד לפני שר, לפני אדם חשוב, כמו שנדברנו לפני כן, לגבי ההנהגה שהאדם צריך להנהיג את עצמו בכיסוי הראש. איך הוא עומד לפני שר. אלא איך אתה מתנהג בבית שלך, כשאתה מקבל אנשים, שאתה לא צריך לכבד אותם, אבל אתה לא רוצה לבזות את עצמך. לפי זה, זה משתנה ממקום למקום. ערב טוב ומבורך למאזין, בבקשה.
שלום לרב.
שלום וברכה, בבקשה.
אדם שהגיע להתפלל ערבית והוא הגיע מאוחר, והוא צריך להספיק להתפלל עם הציבור. ויש לו אבל אפשרות לקרוא חלק מהברכות קריאת שמע וקריאת שמע, ולא לא את הכל. ואז להספיק להתפלל עם הציבור. שאלה אם עדיף כאלה לחלק את זה, או שנעשות הכל בסוף, ביחד.
מלשון מרן, בהלכות תפילת ערבית, משמע להדיה, שקודם כל שיתפלל 18 עם הציבור ביחד, ולאחר מכן שיומר ברכות קריאת שמע וקריאת שמע. כי המעלה הגדולה לומר ברכות קריאת שמע וקריאת שמע לפני 18, מעבר לסדר שתקנו לנו חכמים, ומעבר לסדר הפנימיות שבדבר, שעל ידי זה אני מסמיך גאולה לתפילה גם בערבית. יש מחלוקת בין תנאים, האם גם בערבית צריך להסמיך גאולה, או רק בשחרית, הגמרא בריש ברכות. אבל המעלה של להתפלל בציבור היא גדולה יותר, ומרן לא חילק בדבר, וגם לא מרן המשנה ברורה בלכות תפילת ערבית, בסוף חלק בית משנה ברורה. אבל אם אדם יכול להספיק במרוצה, אבל עדיין ביישוב הדעת, שהוא יוכל כן להספיק שהעשרה שבציבור עוד אוחזים ב-18, יש מקום לבוא ולומר שהוא יכול כן להזדרז ועדיין להתפלל עם הציבור. אבל המרוצה הזאת היא לא בהכרח נכונה, ובפרט שהמעלה הגדולה להתפלל ביחד עם הציבור, ולא להתפלל כשהם נמצאים כבר בסוף התפילה, שיש בכך דיון בין האחרונים, אדם שמתחיל 18 כשהציבור מסיים, והוא בעצם לא התחיל איתם ביחד. האם זה נחשב תפילה בציבור? אז בשחרית הוא מנחה, דברי החתם סופר, ומרן החזוני שמחקר כך להלכה כילורין לעיניים, שמילה במילה ביחד עם החזן, נחשב לתפילה בציבור, עד כדי שמרן החתם סופר כותב לשון מופלא שזה עיקר תפילה בציבור, אבל בתפילת ערבית שאין חזרה, גם המרוצה, גם הדיון אם הוא מתחיל לאחר כולם ונשאר מתפלל לבד, ודאי שינהג כמו שכותב מרן ולא מחלק, סיכומם של דברים, יתפלל 18, ולאחר מרקן יאמר ברכות קריאת שמה שלפניה, קריאת שמה, קריאת שמה שלאחריה, ועלינו.
אני מדבר דוגמה במקרה שאדם מגיע, והם בעצם נגיד סיימו את הפרשה, את הקריאת שמה. הם מתחילים באמונה. השאלה אם במקום הזה, אני יש לי אפשרות נגיד לקרוא את הברכות ואת קריאת שמה עצמה. השאלה, לא הגעתי באמצע 18, הגעתי שהם עוד מעט מתחילים. האם במקרה כזה כן לחלק את הברכות?
נכון שחזל לימדו אותנו שברכות לא מעכבות זו את זו. לא בברכות השחר ולא בברכות הערב, ברכות קריאת שמה הכוונה. אבל ודאי שזה לא לכתחילה. ודאי שזה משנה ממטבע שתבוא חכמים. אנחנו מקילים בדבר לדלג כשאדם הולך להפסיד זמן תפילה. אבל אנחנו לא מקילים בדבר לכתחילה כדי שהוא יספיק להתפלל ביחד עם הציבור באופן הזה. ודאי שזה לא ראוי. ודאי שהוא לא יחלק את הברכות, יאמר או 18 ביחד עם כולם, או כמו שדיברנו, יאמר ברכות לפניה, קריאת שמה, ברכות לאחריה, וייכנס עם הציבור בהמשך. אבל לא יחלוק את הברכות בשביל כך.
כן. עוד שאלה, אדם שהתחיל, שנאלץ להתחיל בחזרת השעץ ביחד עם השעץ, והוא פתאום רואה שהשעץ הוא מאוד ממהר, הוא ממש מתפלל במהירות. שאלה במקרה כזה, הוא גם מחויב להתפלל איתו מילה במילה כדי להגיע לימודים?
בוודאי שלא. רחמנה לי בבאי, וכל מה שנאמר בקדמונים, בחתם סופר שהזכרנו, במרן החזוניש ועוד, שכשמתפללים ביחד עם החזן, זה נחשב לתפילה בציבור, זה אך ורק אם אני אמשיך להתפלל איתו מילה במילה בכוונה. אבל אם החזן רץ, עץ לו, ואני מוצא את עצמי בגלל שאני רוצה לומר איתו מילה במילה, בגלל זה לא מספיק מכוון, ודאי שאני אסמוך על סוף דברי מרן החתם סופר בחלק ואף שכותב שגם אם החזן אוחז בסוף התפילה ואני אוחז בתחילת התפילה, זה נחשב לתפילה במניין. המעלה של מילה במילה, כי אז אני אומר איתו ביחד את כל סדר התפילה, אבל ברגע שהוא רץ לו, ודאי וודאי ולצערנו רואים חזנים שכל כך ממהרים בחזרת השץ, כשכתוב בהלכה להדיה, דברי הרמב״ם, כילורין לעיניים, מרן המשנה ברורה מביא אותו ברי שלחות תפילה בסימן פייטט, שחסרת השץ נקבעה לדורות, נכון שהיום אין לנו עמי הארצות, ולפי הסוד, כמו שכותב מרן הקף החיים בהרחבה, ממרן הארי הקדוש, שזה עולם גבוה של בינה, לצערנו מזלזלים וחזנים לפעמים רצים מאוד מאוד מהר בחזרת השץ, אבל לי, שאני רוצה להספיק איתם ביחד בדין, שומע כעונה, מילה במילה איתו ביחד, שיחשב לי כתפילה במניין, בציבור, זה אך ורק אם אני יכול לכוון את ליבי. אם לא, אני אסמוך על כך שאני מתפלל איתו ביחד, אפילו שהוא בתחילה ואני מאחר מאחריו, ודי בכך כדי שזה יחשב לתפילה בציבור.
אז כל העניין של להגיע איתו ללימודים ביחד, זה גם לא מעכב, אבל
בוודאי שלא, בוודאי שלא. זה עניין של כתחילה בתנאי שאני אוכל לכוון בתפילה.
תודה רבה.
ברוכים תהיו. ההערה של התלמיד חכם שאלה היא הערה שהחזנים צריכים לתת אל הלב מסיבה נוספת, שפעמים בגלל המהירות לא מספיקים לענות אמן כדבאי, והם כבר אוחזים בברכה הבאה, ובכך הם גורמים לאמן חטופה. ערב טוב ומבורך למאזין, בבקשה.
שלום כבוד הרב.
שלום וברכה, בבקשה.
אם אפשר כמה שאלות בדיני שבת. בדין בורר, כשהילדים שבת משחקים בכמה משחקים ורוצים לאסוף את המשחקים לכבוד השבת, לכבוד סעודה או משהו כזה, האם יש איזושהי עצה לאסוף באופן כזה שלא יהיה בורר? אנחנו חשבנו אולי להשאיר פריט מכל מכל מין בסוף, או האם אפשרי שכל ילד יאסוף משחק אחר?
זו שאלה והערה מאוד מצויה וחשובה, שנוגעת באיסור תורה. ונקדים שרבים רצו להקל לילדים במשחקים, בכל מה שהם משעשעים את עצמם, על פי דברי המהרש"ג, רבי שמעון גרינפלד בספרו, והאור שמח בתשובות שהם כותבים שיש מקום לבוא ולומר, וכך משמע גם בדעת תורה בסימן שניות, שאין דין בורר אלא באוכל. אבל קשה להקל בכך מדין חינוך, כי אנחנו להלכה פוסקים שיש בורר בכל דבר, ולאו דווקא באוכל, כמו שהכריע מרן המשנה ברורה וכל אלו שהקדימו. וממילא לבוא ולהקל לילדים גם מדין חינוך, כשהם יגדלו הרי הם לא יקלו בדבר, אז לכן אין להקל לילדים בדין בורר בשאר דברים שהם לא דברי אוכל. ולגוף השאלה, זו שאלה באמת גדולה. הרי כשהם ממיינים, הם בעצם ממיינים חלק מחלק, והחלק שהם ממיינים זה לא חלק שהם צריכים. הם בוררים כאן בעצם דבר מתוך דבר. באיסור מיון יש בו איסור בורר, בוודאי, מכיוון שהברירה כאן אי אפשר לבוא ולקרוא לה אוכל, כי אוכל זה דבר שנצרח, ופסולת זה דבר שלא נצרח, כמו שכותב מרן הרמ"א בהתחלת שניות, אגס ותפוח, ואני רוצה את האגס ולא רוצה את התפוח. התפוח הוא פסולת לגביי, הוא לא פסולת כי הוא אכיל, אבל כלפיי כעת הוא לא נצרח, אז הוא פסולת. ממילא, המיון של הדברים אצל הילדים הוא מיון של דבר שהם לא נצרחים לו, וגם הם לא השתמשים בו לאלתר. אז אם כך, איך אפשר לפתור את סוגיית המיון? באמת, הדרך היחידה לפתור את סוגיית המיון זה רק על ידי כך שאנחנו נפריד בין החלקים כולם. וזו לעניות דעתי העצה הטובה ביותר. כמו שכותב האור לציון מגאון העולם הרב בן ציון אבא שאול זכר צדיק וקדוש לברכה, שכשיש רווח מהותי בין דבר לדבר כשיעור הדבר עצמו, זה לא נחשב תערובת. זאת אומרת, אם לדוגמה ניקח חתיכת לגו, אם בגודל של הלגו הזה אין עוד לגו, והשיעור הזה מפריד של הלגו הזה עצמו לחתיכה השנייה, זה לא נחשב לתערובת, וכמובן שהוא התכוון לפי שומת עין. לכן הדרך הנכונה לכאורה לבוא ולומר לילדים, אחרי שהם פיזרו כל כך הרבה צעצועים, להגיד להם, טוב, בואו נפריד חלק מחלק. 5 דקות ומפרידים את החלקים. עכשיו, אנחנו לא בוררים כאן שום דבר, אנחנו פשוט שמים כל חלק במקום אחר. ואז הם לא נחשבים מעורבים. ואז אפשר לקחת כל חלק, כי זה לא נחשב לתערובת. זו לכאורה הפתרון היחידי במשחקי ילדים, כדי שלא נעבור על הלכות בורר. ובדיעבד, אפשר לבוא ולומר כאמור שיש מקום לבוא ולסמוך על אותם אלו שאמרו בדיעבד, ילדים שממיינים לעצמם, כמו שכותב השבט הלוי, שילד שעושה על דעת עצמו, אם הוא לפני גיל 7, לפני גיל 6, יש מקום לבוא ולומר שלא לגעור בהם, גם לא מצד דין חינוך. שמעתי בצעירותי מהגאון הגדול, הרב מוישה ידלר שליטה, בעל מחבר הספרים הנודעים מאור השבת, 5 כרכים נפלאים ביותר עם מכתבים מכל גדולי ישראל בסופם, שהוא שמע פעם, שמרן, אני חושב ממרן הבית ישראל מגור בעצמו, שהוא פעם ראה שאוספים ספרים בבית המדרש של גור, זה על גב זה, ומחזירים חזרה למדפים, אמר, נו, נסמוך על המהרש"ג והאור שמח. אבל שוב, כאמור, צריך למצוא עיצה, וחושב אני שנתנו כאן עיצה הוגנת, שגם כן מצד חינוך ידעו לא לברור.
וגם אם השירים מכל מין אחד בסוף שנשאר בתערובת, תערובת מאוד קטנה, זה עדיין ייחשב כבורר, הכל המיון של ההתחנה?
מדוע באמת כבודו שמציג שוב את הדברים, כבודו שומעים שהוא תמיד חכם, מדוע כבודו רואה שזה יהיה פתרון ברשותכם?
כמדומני מהמשנה הברורה, שכאדם מוציא שמן החוצה מתוך תבנית, אם הוא משאיר בסוף קצת שמן, אז אין בזה משום בורר, כמדומני.
נכון, כבודו צודק, אז כבודו רוצה לבוא ולומר שגם כאן, ברגע שהוא משאיר מעט, אז זה לא נחשב לברירה מוחלטת, אבל אפשר לבוא ולחלק לכאורה. כי שם מדובר בדבר שמונח בתוך דבר ממש, זה עוטף אותו מכל צד. אז ברגע שהוא משאיר מעט, יש מקום לבוא ולומר שהוא לא סיים בעצם את הברירה. אבל מה שאין כן כאן, כל חלק וחלק הם יחידות בפני עצמם. אז לכאורה יש כן מקום גדול לחלק.
אפשר לשאול את הרב שלנו נוספת?
כן, בוודאי בשמחה, בבקשה.
בדין השעיה, תבשיל שהוא כבר מרושל ואנחנו מרתיחים אותו לפני שבת מרק, האם מותר לשים בו סדר רישוחה רגע לפני שבת? האם זה משתנה אם אנחנו מתייחסים לסדר בתור תבלין בלבד, נותן טעם?
בוודאי שכן, בוודאי שכן, אנחנו מתייחסים לזה כנותן טעם, אנחנו מתייחסים לו כתבלין, בוודאי. הסלרי שאנחנו מכניסים אותו ודאי שהכוונה לטעם, אז ודאי שאנחנו מתייחסים אליו כתבלין, כן.
ואפשר אולי שאלה אחרונה?
בוודאי בשמחה. אגב, אולי כאן צריך כן להעיר שישנם ששמים כל מיני תבליני ירק אלים במרק, בחמין ועוד, וגם אוכלים אותם. גם אוכלים אותם כיחידה בפני עצמם, ואז בעצם זה לא מגיע כתבלין, נכון שהם נותנים טעם, אבל עדיין אוכלים אותם כיחידה בפני עצמם, וזה גם נפקמינה ללחות תרומות ומעשרות, כי המחלוקת המפורסמת, אולי לא מפורסמת, מחלוקת של הרמב״ם והרייבד, בנושא של תבלינים, לגבי האם אנחנו צריכים להפריש תרומות ומעשרות, ומספק אנחנו מפרישים ללא ברכה, אז אם אדם אומר שהוא אוכל את הדבר, אי אפשר לבוא ולומר שבטלה דעתו. כי היום יש אנשים שאוכלים פטרוזיליה בתוך סלט כמאכל ממש. אז אי אפשר לבוא ולומר שבטלה דעתו. אז לכן גם כאן צריך לשום את הדבר. אם אדם שם את הסלרי ואומר, נכון שזה נותן טעם, אבל אני גם רוצה לאכול אותו בפני עצמו, אז דינו לא כתבלין אלא כמאכל. כן, בבקשה לשאלה נוספת ברשותכם.
תרופה הומופתית לתינוק בשבת. האם מותר לתת? וסליחה לשאלה, אבל אם מישהו שפחות מאמין בזה, זה חשב לו מוקצה.
אני תופס לשון האחרון. תרופות הומופתיות, רבים לא מאמינים בזה בכלל. ולמי שלא מאמין בזה בכלל, זאת אומרת שמבחינתו, אין לדבר הזה שום תועלת. האם לבוא ולהגיד שזה מוקצה? זה קצת רחוק, מכיוון שיש אחרים שכן מאמינים, זה לא מזיק, גם אתה הלא מאמין בזה, גם הוא ייקח את זה, כי זה לא מזיק. אבל לתת לתינוק, אמא שנותנת לתינוק, ואומר שהיא כן מאמינה בזה. והיא רואה אולי על ידי זה גם שינוי ושיפור. ולא ניכנס לסוגיה עצמה לגבי תרופות הומופתיות, אז מכיוון שהסקינן בתינוק, אז אנחנו נקל לכתחילה. כל הדיון שכבוד תורתו רימז לרבי משה פיינשטיין שמדבר לגבי ויטמינים בשבת, תוספת חיזוק שזה כן נחשב לכלל גזירת חזל שאומרים שלקחת דברים שהם בגדר לא מוכחים, אז יש מקום לבוא ולחשוש לגזירת חזל, כשהסקינן בתינוק, ותרופה שהאימא מצדיקה אותה, כן יש מקום לבוא ולומר שמותר אפילו לכתחילה, ולבעלה שלא מאמין בזה, זה לא נחשב למוקצה, יכול להביא לה את התרופה.
תודה רבה.
תודה לכם על השאלות החשובות. ערב מבורך למאזין, בבקשה.
כן, ערב טוב.
ערב טוב ומבורך, בבקשה.
רציתי לשאול לגבי אם אני אוכל בשר בלילה ובבוקר לא עברו 6 שעות, האם מותר לאכול חלב?
הפרי חדש מביא סברה שכזו, ומרן היביע עומר מרחיב בעוד כמה מקורות שהביאו את הדבר, שבעצם כשאדם הלך לישון שינת קבע, כותב הדברי יציב הרבי מקלויזנבורג בחלק יורה דעה, יש מקום לבוא ולומר שהבשר יתקל, וכבר בארבע שעות אפשר להקל. הציבור פחות סומך על הדבר, אבל מי שמקל בדבר בארבע שעות בשינה קבועה, יש לו על מי לסמוך. וקצת צריך להבין את שורש הדבר, מכיוון שהמחלוקת בין הפוסקים בסיבת ההמתנה, דעת הראש והרמב״ם, האם אנחנו ממתינים בגלל בשר שבין השיניים או חומצה שעולה מהקיבה, שלכן צריך להמתין שש שעות, כשאדם יושן, אז ודאי שמערכת העיכול שלו עובדת הרבה יותר בנחת, הוא לא מכניס שום דבר לגוף, מערכת העיכול עובדת בנחת, אז כן, אז העיכול יותר מהיר, ואפשר להקל בפחות משש שעות. אבל לעומת זאת, הטעם של בשר בין השיניים, אין הבדל בין שינה לבין ערנות. אבל אנחנו מחמירים כשתי הטעמים גם יחד, ובמקרה שכזה, היו שהקלו כמו הטעם הראשון, ואמרו שמכיוון שאדם ישן שנת קבע, נסמוך על דעת הראש, ודי בארבע שעות. אבל אנחנו נקל בדבר רק לצורך של חולה שאין בו סכנה, שזקוק למאכלים חלביים, אנחנו נקל בדבר לצורך ילדים קטנים, אבל אדם בריא שאין לו שום צורך להקל בדבר מסיבה מיוחדת, אין להקל בדבר מכיוון שכאמור מצאנו כך סברה שכזו בפוסקים, אבל רוב הפוסקים כתבו שאנחנו נוקטים את שתי החומרות גם יחד, כמו שהמשמעות הפשוטה של מרן השולחן ערוך מרן הרמ"א, לכן נקל בדבר כאמור רק לחולה שנצרך לדבר, לתינוק, אבל לא להקל בדבר בשופים, לא לצורך גדול.
עכשיו עוד שאלה קטנה אם אפשר, לגבי תחנון, תחנון אם אומרים את זה אחרי השקיעה במנחה, שאלה אם אני צריך להגיד איתם או...
תחנון אחרי השקיעה להדיה אנחנו פוסקים שלא לומר. לא לומר מכיוון שזה שעת דין, לא לומר מכיוון שלילה זה לא זמן להתוודות, כמו שכותב להדיה מרן, המשנה ברורה בהרחבה. אם אנחנו מגיעים למקום שכן ככה נוהגים, אז אם זה עדיין 13 וחצי דקות אחרי השקיעה, המשנה ברורה קצת מסתפק בדבר בסימן קוף למד א', גם המרן היחווה דעת בחלק ו' מאוד מסתפק בדבר בין דעת המקובלים, שאולי זה אפילו קיצוץ בנטיות, אז מספק, כותב רב שלמה זמן מנוער בהלכות שלמה, שאחרי השקיעה בשום אופן לא אמרו תחנון, אבל כדי לא לשנות מן המקום, צריך או לצאת החוצה, כדי לא להראות שאני חולק עליהם, או לעשות את עצמי, כמו שאני אומר תחנון, ואם זה ניכר, אז כן אפשר להתוודות בתנאי שזה רק יהיה 13 וחצי דקות אחרי השקיעה, אבל נפילת אפיים לאלה שנוהגים, ליפול על אפיים רק בכאילו, לשים את היד ולא לומר את התחינה. אם זה לאחר 13 וחצי דקות, זה כבר אסור מדין. כל מה שדיברנו זה בין השקיעה ל-13 וחצי דקות אחרי השקיעה, כמו שהמשנה ברורה שם בקוף למד א' מדבר. אבל מעבר לכך, ודאי שאין מחלוקת והדבר אסור מדין. אלא אם כן, אני מגיע למניין ששומר הבינותם לכולה. והם מבחינתם 72 דקות אחרי השקיעה זה יום. במקרה שכזה, אני צריך לצאת מהבית הכנסת. הם נוהגים לכתחילה, אבל בשבילי זה לילה לכל דבר ועניין. אם מבקשו ממני לומר קדושה, אני אומר איתם קדושה, מכיוון שאני אומר פסוקים. האם אני יצאתי ידי חובת מצוות עשה של מנקדשתי? לדבריי, לא. לדבריהם, כן. אבל לומר איתם ביחד תחנון זה ודאי שאסור. אז במקרה שכזה, אני צריך לצאת החוצה.
תודה רבה.
ברוכים תהיו, יישר כוח. ערב מבורך למאזין, בבקשה. מעירים לנו כאן מהפקה שצריך לצאת להפסקה קצר.
עכשיו איתכם, דרך חיים, עם הגאון הרב חיים איידלס.
לראשונה, ההתוועדות הגדולה של השנה, אצלכם בבית.
אירועי צמא תשפ"א בקרוב.
זה לא בלק פריידיי סתם, זה דאבל פריידיי בעלם. גם הנחות מטורפות וגם כסף בחזרה. כפוף לתנאי המבצע, כוכבית 8999.
מתדלקים בפנגו בתחנות סונול ונהנים מהנחה לחודש נובמבר. רק 5.25 שקלים לליטר בנזין 95. יש לכם פנגו? תתחילו לתדלק. כפוף לתקנון בתחנות המשתתפות.
השבוע במשפחה, חתונה במחתרת, הזוגות שאמורים להתחתן בקרוב במונולוגים מטלטלים. 35 שנה אחרי, הגיבורים בפרשת ג'ונתן פולארד נחשפים מחדש. ומי הוא הגורם שתכנן לחבל בהסכמים עם מדינות המפרץ וחוסל בלב טהרן? כי יש דברים שקורים רק במשפחה. למנויים חייגו, כוכבית 6485.
החניכיים שלכם מדממות בזמן שימוש בקיסם? אל תתעלמו מהמצב. דימום מהחניכיים עלול להיות סימן למחלת חניכיים חמורה. מרידול, שפותחה על ידי מומחים שוויצריים, מטפלת בגורמים לבעיות חניכיים. נסו את מרידול היום.
כאן משה חסיד מטל מערכות. פרויקט השו"ת בר אילן שוב במבצע. הכן עצמך ללמוד תורה בשבתך בביתך. מחיר מיוחד ל-700 הקונים הראשונים. פרויקט השו"ת בר אילן גרסה 28 ב-930 ש"ח ועוד דמי טיפול. רק בפרויקט השו"ת, טקסט מדויק, חיפוש מדויק, העתק הדבק מדויק. כך לומדים היום תורה. בדיוק, להזמנה כוכבית 2036. לימדו בדיוק, כוכבית 2036.
נועם, תמלא בבקשה את המריחם ושים אותו על השיש.
אבא, בשביל מה לתרוח?
כי מי שלא תרח בערב שבת...
סימן שיש לו נועם אחד.
נועם אחד מבית אפיקים, בר המים המתקדם ביותר, המותם לשימוש בשבת ובחול בחשרות מהודרת. להזמנות כוכבית 8510, מבצע מרענן לרוכשים עכשיו, מכונת מיצים קשים מקצועית מתנה. הזמינו עכשיו כוכבית 8510, כפוף לתקנון.
בלק פריידיי למהדרי, רק בשיא החשמל והמיזוג. מאות מוצרי חשמל בהנחות ענק.
שיא החשמל והמיזוג.
אל תפספסו, לברור הסניף הקרוב 03-504-5000.
מה תבחרו בין הפרסים? מסקרן. מצטרפים עד יום שלישי, תדווה וחסלב, להגרלה של עלי שיח על דופלקס חלומי. ונכנסים חינם להגרלת בונוס שתסדר לכם שלושה פרסים יקרי ערך לבחירה. חייגו עכשיו כוכבית 4574. כוכבית 4574.
מאזינים יקרים, סגולת הטהרה ממרן הרב עובדיה, זכר צדיק וקדוש לברכה, לזרע קודש בר קיימא. המעוניינים לקבל פרטים על הסגולה הנדירה, חייגו עכשיו, כוכבית 2675, כוכבית 2675.
עכשיו איתכם, דרך חיים, עם הגאון הרב חיים איידלס.
חזרנו אליכם המאזינים, נתייחס כאן למספר שאלות שנשלחו דרך האתר. האם נשים יכולות לומר תיקון חצות? מרן הבן איש חי כותב בספרו בפרשת וישלח, הפרשה הבאה, שנשים לא קוראות תיקון חצות, כך הוא כותב גם ברב פעלים, שהוא שאל את הגאון רבי אליהו מני, רבה של חברון, הוא מרחיב שם בהרחבה גדולה. מרן, היבי העומר, זכר צדיק לברכה, מדבר בהרחבה שכן, נשים נכון ואפילו כותב ראוי שיגידו כן את התיקון של חצות, ואין סיבה לחשוש לדבריו של מרן הבן איש חי. בפועל לא מצינו, כמו שכותב מרן הבן איש חי, לא מצינו שנשים יעשו תיקון חצות, אבל כפי שהבאנו את דבריו של מרן היבי העומר, אחרי שהוא הביא את השו"ת רב פעלים, אישה שמקילה בדבר, הוא כותב אפילו ראוי, יכולה להקל בדבר. האם הרב יכול להתייחס למציאות של עובדים זרים, נוצרים, מאמינים, האם יכולה לעבוד בעיה תפילה שלהם בבית, או תליון של צלב לא עלינו עליהם? בעצם, הלכה למעשה, אנחנו פוסקים שהצלב הוא רק סמל. הצלב הוא רק סמל, ואומר שהיום צלב שאדם שם עליו, הוא רק מסמל שהוא עובד עבודה זרה. רק מסמל שהוא עובד עבודה זרה. הוא לא נחשב לעבודה זרה ממש, וכמו שכתוב רמה בהרחבה בהלכות עבודה זרה, שזה רק סמל אפילו לגבי קבורה בצלב. ובכל זאת היו שהביאו בשם כמה שוטים, שמכיוון שמנשקים את זה, אז זה כן נחשב לעבודה זרה. סיכומם של דברים, צלב הוא רק סמל של עבודה זרה, הוא לא עבודה זרה ממש. להתפלל ממש מולו בגלל שהם רואים אותו כחלק מהפולחן, ודאי שהדבר אסור. לכן להיזהר לא להתפלל מול אותה עובדת זרה. האם מחילה, תות שדה כפו מרוסק לגמרי אם מותר לאכילה או שעדיף להימנע, אם הוא מרוסק לגמרי לגמרי אפשר לאכול ולשתות אותו. לרפואת יצחק ז'ק בן אנריה ג'וליאט, לרפואת יצחק בן גאולה, לרפואת צילה בת חנה מינדל נינה, לרפואת תמר צופיה בת רות תהילה, לרפואה שלמה ליהודה אליהו חיים בן רחל דינה ויעקב. בבקשה, ערב טוב ומבורך למאזין.
ערב טוב, כבוד הרב.
ערב טוב ומבורך, בבקשה.
תן שאלות אלה, כבוד הרב. יש לי פה ספר ותן חלקנו. כבוד הרב מכיר את זה, כן?
ספר הנפלא שהרב קובלסקי מזכה הרבים, כן.
טוב ככה, אני אקרא רק, אני רוצה לשאול, כתוב, לאחר אכילת חמישה מנעד הגן, אומרים על המחיה והכלכלה. הוא ממשיך ככה, יש פוסקים שכתבו שגם מחתימת הברכה חוזרים ואומרים על המחיה והכלכלה, ויש פוסקים שפסקו שהיה בגוף הברכה מסכים ו, 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 ולא, ולא על ה... יש כאלה שאומרים שרק המחיה בלי המחיה על כלכלה. איך אנחנו ננהג?
מרן המשנה ברורה מכריע להלכה שעל הכלכלה, בגלל שזה מחלוקת בין הפוסקים, אנחנו לא אומרים על הכלכלה. יש בכך דיון גדול בין הפוסקים, היו שניסו לתפוס את שני הדברים גם יחד, ואמרו על המחיה ועל הכלכלה לא אומרים. אבל זה דבר שאך ורק ליחידי סגולה, אנחנו כך נאמר, להגיד על המחיה ועל הכלכלה, אבל על הכלכלה לא אומרים. להלכה למעשה, המשנה ברורה מביא בזה מספר דעות, והוא כותב בשער הציון לאחר שמביא לכאן ולכאן, שלא לומר בסימן ריש חט, שלא לומר ועל הכלכלה. ובכל זאת, היו שכן נהגו לומר ועל הכלכלה, וכל אחד לפי המנהג של אבותיו. כנראה שהרב קובלסקי, שיבדל לחיים טובים, שיש שם צוות שלם של תלמידי חכמים שעוסקים בדבר, מכיוון שראו את הדבר לכאן ולכאן, ויש הרבה פוסקים שכותבים כן לומר ועל הכלכלה, לכן כנראה הכריעו כן לומר ועל הכלכלה. אבל כאמור זה מחלוקת גדולה, ולכן להלכה למעשה לא אומרים ועל הכלכלה, או שמעט ממתינים על המחיה, ואז אומרים ועל הכלכלה.
שאלה שנייה, לגבי לבן ויוגורט, או שאני שותה, יש בעיה עם ברכה אחרונה, נכון כבוד הרב?
זו מחלוקת מאוד גדולה בין אבירי הפוסקים, הברכת הבית מדבר על כך בהרחבה, זה נפקימינה גם ללכות יום הכיפורים, האם לראות את זה כמוצק, האם לראות את זה כנוזל, האם השיעור של אכילה, שיעור של שתייה, ולכן נפקימינה, כמו שכבודו מזכיר, לגבי ברכה האחרונה. להלכה אנחנו פוסקים שאדם שלא נייר יוגורט, אדם אכל אותו כפו כמו שהוא, גושי כמו שהוא, אנחנו מחמירים שהדבר הגושי כן נחשב למאכל, הן לעניין אכילת יום הכיפורים, חלילה, השיעור שאנחנו מקילים לחולה ביום כיפור, ואין לגבי השיעור של ברכה האחרונה, שדי בנפח של 27.5 CC, כדי לברך עליו ברכה האחרונה, כי אנחנו רואים אותו כמאכל, ולא כמשקה. מספק ראוי לכל ירי שמיים באמת לנענע, אבל יש הרבה יוגורטים שלא שייך לנענע, הם, גם אם ננענע אותם הם נשארים מוצקים, ובזה אנחנו נחמיר שזה נחשב כמאכל ולא כמשקה.
אוקיי, טוב, תודה רבה.
תודה לכם, ברוכים תהיו על השאלות החשובות. ערב מבורך למאזין, בבקשה.
שלום, כבוד הרב.
שלום וברכה, בבקשה, ומחילה שנותרה לנו דקה לחיתום התוכנית. בבקשה, כבודו.
כל מקום שההלכה אומרת, שאני צריך לגבי בדיקת תולעים, ירקות מתולעים, שצריך לשרות במי סבון. אפשר גם לשרות במי מלח?
כבודו שואל לא בהלכות שבת, שואל בהלכות חרקים. האם גם מי מלח יועילו כמו סבון כדי להוריד את החרקים? זה תוכן השאלה של כבודו, נכון?
כן.
כן. בעצם צריך לדעת שמי מלח מועילים כמעט לכל החרקים, כמו בסבון, אבל יש חרקים שלא יועיל להם מי מלח וגם לא סבון, עד שלא נשפשף טוב את העלים, כמו כל מיני חדקנים למיניהם שמכניסים את החדק שלהם לתוך הירק. אבל אם עסקינן בחרקים שיורדים בקלות על ידי סבון, גם כן על ידי מי מלח בכמות גדולה של מלח ואשריה, הם זהים לסבון. ברוכים תהיו. התודה והברכה לאורי כהן, לשלמה פולק, לכל המסעים במלאכת הקודש. ערב שבת שלום. פרשת ויצא, שנזכה בעזרת השם לצאת לחירות, לרפואות וישועות. שבת שלום מבורכת.
בכל מקום, בכל שעה בשבילי, כל חי תמיד איתי, כל חי.